אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה. הפודקאסט שמביא לכם אנשים שחיים בקדמת הבמה, נמצאים בקדמת הבמה, בעסקים שלהם, אנשים שדוחפים קדימה, אנשים שנמצאים בדרך בדיוק, בדיוק כמוכם, ורוצים לעשות טוב לעצמם, טוב לעולם. והפעם הבאתי לכם מישהי שאני כבר רודף אחריה המון המון זמן, היא רודפת אחריה, אני אחריה, לא מצליחים להיפגש, לא משנה, אנחנו גרים קרוב, אבל הקרמה, הקרמה is a bitch, דנה גורארי, אהלן, אהלן, מה העניינים?
אהלן, אהלן. לא, קרמה is not a bitch, פשוט הכל מסתדר בסוף בזמן הנכון.
בדיוק, ככה
צריך. זה לא היה הזמן.
לגמרי, לגמרי, כל דבר צריך להתחמם ככה, ובמקרה שלך צריך להתחמם הרבה. מי שלא מכיר את דנה, דנה גורארי וולף, כאילו כמה שמות, וואו. היא הבעלים של בדיוק, היא בעצם מה שהיא עושה, היא עושה אסטרטגיית תוכן לעולם האי-קומרס, מומחית לקופירייטינג ומפתחת תוכן לעסקים וחברות, לקופירייטינג מוכר, עובדת ועבדה עם אנשים, שפו כאילו כבר מראש אני אומר לך, אמיר ארדוף, יעל גלאזר, ניר דובדבני, אלון אולמן, לירון מור ועוד הרבה אחרים. מזל אהלן, דנה, מעניינים.
מה קורה? תודה שזמנת אותי, ואיזה כיף שזה יצא סוף סוף הפגישה הזאת. כן. למרות שזה מצחיק שזה וירטואלי, כשאנחנו במרחק של קילומטר בערך.
נכון, נכון. אז לא נעים לי להגיד, אבל אני צריך עוד לארגן פה את המקום הזה, שבאמת יוכל לארח פה אנשים, בגלל שרוב הפעמים זה אנשים מהמרכז, ואת יודעת, הם לא עוברים את התהום אחרי הרצליה שם, יש תהום הרי, אז מה שקורה זה או שאני מגיע למרכז, או שזה בדרך כלל בזום, אז בגלל זה אני לא השקעתי בזה, אני מודה. ולהביא אותם החוצה מהמרכז, למרות שזה אותה נסיעה, אותו זמן נסיעה, מרמת גן לתל אביב היום, שעה, לא יודע מה, 50 דקות נסיעה, להגיע אלינו פה ליד רמת ישי, זה, מה זה, שעה ורבע, נגיד, משהו כזה.
לא, אבל אתה יודע שבסוף האנשים הכי טובים נמצאים בעמק, אז...
זה סבבה, את אמרת, אני במקור נעילות, אבל זורם איתך. טוב, בקיצור, תשמעי, אנחנו, בואי נדבר תכלס, אנחנו באים לדבר היום על שיווק, על קופי, על הצלחה. אנשים, המון המון אנשים רוצים להצליח, יש איזה מין, עשיתי על זה פרק לא מזמן, איזה מין דחדכת לאומית כזאת שקיימת, אני מרגיש המון אפים ודאונים אצל אנשים, ודיברנו על זה קצת מראש, ודיברנו על זה שצריך היום הרבה להתמיד. וזה נורא קשה לאנשים, ואני שואל למה, מה לדעתך שם עוצר אנשים, ובכלל נדבר היום על כל מיני עקרונות להצלחה בשיווק, אבל בואי נדבר רגע על אנשים, למה זה כזה קשה? מה את עושה שעובד לך או שעובד עבור אחרים, האם זה בגלל שמשלמים לך על זה אז את מתמידה, האם כאילו אני מנסה למדל ולפצח ולראות מה יעזור לאנשים שם?
אוקיי, אז זה שאמרת דחדכת לאומית, זה עשה לי קצת כאילו חוסר נוחות, אני ממש לא מרגישה את זה, יכול להיות שאני מנותקת, אני, האמת שאני מנותקת מבחירה.
שזה אחלה.
אני מנותקת מבחירה. עכשיו, והזכרת את המנטורים שעבדתי איתם, אז אני אתחיל לענות לך על השאלה הזאת, ככה אני אנסה למדל את הסיפור הזה, גם שאלת עליי וגם בכלל על אנשים אחרים.
כן.
אז הדבר הראשון שאני מרגישה שיכול לחסום אנשים מההתמדה, זה באמת, זה ישמע הכי זקן, אבל חגגתי 40 לא מזמן, אז מותר לי. יש איזה תרבות אינסטנט מאוד קשוחה, זה נראה שאנשים זורחים תוך שנייה וחצי, וזה עולמות הרשתות החברתיות, שאני נמצאת שם, ואני נמצאת שם הרבה, וגם אני חוטאת בזה, אבל אני, אחד הדברים שאני באמת מודה עליהם, זה שעמוד הפייסבוק שלי, אני פתחתי בשנת 2007, זה נראה לי איזה 3 שנים אחרי שפייסבוק התחיל, או שנתיים, ובשנת 2007 הייתי בת 25.
יאללה.
כאילו, כן.
וואו, אנחנו מזדקנים, חבר'ה.
אז אני, כן, 24, 25. אז אני חושבת שכאילו באתי לשם, לא כמו איזה ילדה פעורה, שרק איזה, כאילו הפייק היה, הוא היה פחות פייקי בתחילת הדרך של פייסבוק.
נכון, נכון.
וגם לא קנית, זאת אומרת, היו לי מספיק שנים לחיות לפני הפייק. ולכן אני חושבת שיש איזושהי ראייה אחרת מאשר ילד שנכנס, היום זה כבר לא פייסבוק, זה טיק טוק, זה אינסטגרם, whatever, אבל אם אתה נכנס לשם בגיל 15 לצורך העניין, בגיל 13, אז אתה עוד לא יודע לעשות את המינון הזה של ה... של מה קורה באמת, אבל כשהקמתי את העסק שלי, שזה היה בשנת 2015, אני גם נפלתי במלכודות האלה של, וואי, איך אימא צריכה כל כך מהר, והתחילה איתי, ואיך ראו כבר כזה נוסק וכאלה, ואז אני חושבת שלאנשים מאוד קשה להתמיד, כי הם מרגישים שהם פחות, הם משווים את עצמם, ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב גם לשים את זה על השולחן, את העניין הזה של ההשוואות, ושל נקודות פתיחה שונות ודברים כאלה, אז הרבה אנשים שהם זורחים כאילו פתאום, הם לא זורחים, זורחים פתאום, זה אחרי הרבה שנים של, יש איזה משפט כזה שאומר שהצלחה בין לילה לוקחת בערך 10 שנים,
כן.
אז אנשים לא רואים את ה10 שנים האלה, זה, יש כל מיני תיאוריות כאלה, יש את ההצלחה בין לילה לוקחת 10 שנים, יש את העניין הזה של קצה הקרחון, שאתה רואה את קצה הקרחון, אבל למטה יש עוד המון 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 יסודות של הקרחון הזה, רוב הקרחון נמצא מתחת לפני השטח, מה שאנחנו לא רואים, מהעבודה שלי מול הרבה עסקים במשך השנים, אני מבינה שממש לא כל הנוצץ זהב, אנשים
לגמרי.
שאתה חושב שהם מגלגלים מיליונים, העסק שלהם ככה בסוג של או דשדוש, או פשוט לא הצלחה כמו שאתה חושב שהיא מוצלחת, ולכן לאנשים קשה להתמיד, כי הם חושבים שהם עובדים מאוד 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 קשה, ולא הולך להם כמו אחרים בזמן שהם ציפו, וזה מאוד מאוד קשה. ומה יגרום לאנשים? שאלת, כי מה גורם לי למשל להתמיד? קודם כל אני רואה כל הזמן את עצמי לעומת עצמי. זה משהו שלמדתי מהרבה מנטורים של, שפשוט הלכתי ולמדתי אצלם.
כן.
וגם אני חושבת שהרבה זה מ... אני לפני 4 שנים התחלתי לעשות ספורט, ואני עושה ספורט בצורה קבועה, כמעט כל יום, ואני רואה את השיפור בעצמי, בתור ילדה שלא הצליחה לרוץ אף פעם, לא, מה זה לא הצליחה, לא ניסתה אפילו, סניתי את זה, סניתי שיעורי ספורט בקטע של כאילו אישורים על ימין ועל שמאל, כי הרגשתי שאני כל הזמן בתחרות עם אחרים. וברגע שאני נרשמתי לחדר כושר מדהים, שבאמת בחיים לא נתנו לי שם להרגיש שאני פחות, או שאני עצלנית, או שום דבר כזה, הרגשתי שאני משתפרת, ולא, באמת לא מעניין אותי אם אני, ואני בן אדם מאוד תחרותי, אבל היום, בקטע של הספורט למשל, אני מסתכלת כל הזמן בתחרות שלי מול עצמי, ואותו דבר בעסק, זה פשוט עזר לי לראות את הראייה העסקית שלי, כי כשראיתי שאני משתפרת מאוד, מתחזקת מאוד, הצלחתי לרוץ מרוץ של 10 קילומטר, שמבחינתי בן אדם כמוני, שבחיים שלו לא עשה ספורט וסנה את זה, זה כאילו לכבוש את האברסט, ממש ככה.
כן.
אני פשוט מבינה אותו דבר בעסק, שאם אני מסתכלת על עצמי לפני 5 שנים, או לפני 3 שנים, או אפילו לפני שנה, שעליתי השנה קרוב ל-30% בהכנסות, שזה קפיצה פסיכית.
כן.
אז זה באמת גורם לי להתמיד, כי זה, קודם כל, ההצלחה שלי מול עצמי גדלה, וגם הדבר שהכי גורם לי להתמיד, זה המקום הזה שאני שמתי את העסק שלי, באיזשהו מיינדסט כזה של הנאה, הנאה באלף, ואם אני קמה כל בוקר למשהו שאני אוהבת לעשות, עם אנשים שאני אוהבת לעבוד איתם,
כן,
אז ברור שזה חשוב, קל להתמיד.
שזה חשוב מאוד מאוד מאוד. אני אגיד משהו שדיברתי עליו, הפעילתי גם עם לירון מור וגם עם רוזין רוזנבלום, שמשהו ש... לא, זה משהו ש... שאת אמרת גם כן, וזה עלה גם אצלהם הרבה, זה העניין הזה של ברגע שבאמת אתה מפסיק להסתכל ימינה ושמאלה, ואתה נמצא, אתה מול עצמך, בשליחות של עצמך, ואתה מודד את עצמך מול עצמך, גם אמר את זה גם, איך קוראים לו? עוד רגע יעלה לי, אבל אתה כבר לא משווה, אתה כבר לא בתחרות, אתה פשוט נמצא שם לבד בשליחות, ואז אין את הלחץ, אתה לא בלחץ כל הזמן, אתה יכול לבנות רגוע, אתה יכול לעשות וללכת קדימה, לפעמים יש בזה רק דבר אחד לפעמים בעייתי, שאתה יכול יותר, לפעמים דווקא כשאתה מסתכל רגע ימינה ושמאל, אתה יכול לדחוף את עצמך קצת יותר, אבל אני אומר, באופן קבוע, זה דבר שבמיוחד בעולם הפייק, שאנחנו נמצאים בו, יכול להיות מאוד 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 בעייתי. תגידי, בואי רגע, אני אלך רגע צעד אחורה. אני מעניינתי איך הגעת לעבוד עם כל האנשים האלה, עוד מעט תחזור למה צריך ואיזה כלים ואיפה להיות אולי, אבל איך הגעת לעבוד עם כל התותחים האלה? אין מושג. מה עשית? איך, כאילו, מה הייתה הדרך שלך? מה את עשית בדרך? איך התחלת?
אוקיי.
כאילו, מעניינתי לראות את הדרך שלך ואת הגדילה שלך בתוך הדבר הזה.
אז זה מאוד מתקשר לי גם עם הדברים הבסיסיים שאני עובדת לפיהם והערכים שמאוד חשובים לי בתוך העסק. אז אני אתחיל מההתחלה, אני אספר לך את הסיפור, ואז אני גם אגיד לך איך אני רואה את הדברים. וזה כן מאוד קרמטי, זה מתקשר לקרמה שדיברנו עליה בהתחלה. אז קודם כל, אני הקמתי את העסק שלי בלי שמץ של מושג מה זה עסק, ומה אני צריכה לעשות בשביל זה, וכאילו אפילו לא ידעתי מה ההבדל, נגיד, בין הכנסה לרווח. לא ידעתי, כאילו יכול להיות שאם הייתי יודעת את כל הדברים שעסק ידרוש ממני, לא הייתי מקימה אותו. הלכתי ללמוד קואוצ'ינג, כי בכלל הייתי שכירה, ניהלתי מסגרות חינוכיות מכל מיני סוגים.
וואלה.
בלתי פורמליות, כן, עבדתי הרבה עם הסוכנות היהודית ופרויקט מסע. ניהלתי בכלל מסגרות כאלה לנוער מחול, ואז כשהתחתנתי ועברתי לצפון, אז התחלתי לעבוד בעצם בפרויקט מהמם שקוראים לו כפר נהר הירדן. זה כפר נופש לילדים עם מחלות מסכנות חיים. הייתי שם בצוות ההקמה, וזה עדיין בעיניי אולי המקום הכי מרגש בעולם.
וואו.
יש שם ילדים מכל הזרמים המגזרים והחלקים של החברה הישראלית וגם הפלסטינאית. ואתה פשוט לא רואה את ההבדל בין הילדים, וזה פשוט מקום שככה בא לחגוג את החיים לחלוטין, המון המון שמחה, המון כזה עושר. ואחד הדברים שרציתי לעשות אז בתור מנהלת צוות, זה היה להעשיר את ארגז הכלים שלי וללכת ללמוד קואוצ'ינג. ותוך כדי הלימודים הרגשתי שזה הייעוד שלי, להיות קואוצ'רית.
אוקיי.
ולא משנה, עברו כל מיני דברים, ובינתיים גם ככה הייתי בטיפולי פוריות, ואחרי זה נכנסתי להיריון, והבנתי שאני לא יכולה להמשיך לעשות את הדברים האלה כאימא שרוצה להיות נוכחת, והלכתי וקמתי עסק, לא ידעתי שזה יגרום לי להיות אימא עוד פחות נוכחת, אבל כאילו בפנטזיה זה היה, סבבה, אז אני אעשה את הכסף שעשיתי בחינוך, בוא נגיד שזה לא היה מיליונים,
כן.
אבל אני אעשה משהו שאני אוהבת.
כן.
ובעלי המאמן, שחר, נורא נורא דחף אותי ללכת ולהקים עסק עצמאי, וסיימתי את הלימודים, והחלטתי ככה אחרי חופשת לידה, לא משנה, היה כל מיני עניינים, ואז החלטתי להקים את העסק, היה לי תינוק בן שנה בבית, ומה שהבנתי זה שאף אחד לא מגיע אליי, כאילו הכרתי מלא מלא אנשים, אבל במשך איזה כמה חודשים עוד קיבלתי אבטלה וזה, ואני מסתכלת על הקירות, וכאילו אף אחד לא מצלצל, כאילו הטלפון שלי לא מצלצל, ואיזה מטורף זה, נכון? כאילו,
זה קטע. אני גם בתקופה האחרונה, היו לי ימים כאלה שאני מסתכל בסוף היום, אני רואה שתי שיחות כל היום. כאילו, אני אומר, וואו, מה קורה פה? כאילו,
וזה גם שתי שיחות מאימא שלי, כאילו.
כן, ושתי שיחות, אחת מאימא, אחת מאשתך, שלך תזרוק את הפח, או אני יודע מה.
בקיצור, או מביטוח לאומי, כאילו, שלא הגשתי בזמן תדמי לידה. לא משנה,
בדיוק.
בקיצור, ואז התחלתי ככה לשוטט, הייתה לי איזה, כאילו מישהי שכן למדתי אצלה, והיא ככה נתנה לי איזשהו בוסט כזה ראשוני, אבל זה לא היה זה בכלל, והתחלתי לשוטט, אני סטוקרית רצינית, ממש, כאילו חברות שצוחקות עליי, שאם הם כזה, יש לי חברות עכשיו גרושות וזה, ואם אני צריך לברר על מישהו בטינדר, אני כאילו תוך שנייה וחצי מוציאה עליו דוח,
גדול.
אבל אל תגלה את זה לאף אחד.
ברור, מה זה?
בקיצור, אז עשיתי
פרק שנגנז אחרי זה, פרק שהולך להיגנז, כן.
בקיצור, אז עשיתי סטוקינג על מומחי שיווק, והגעתי לבחורה מגניבה בשם לירון מור, והייתה לה תוכנית, עדיין יש, בשם ריסטארט, ואני מדברת על 7 שנים אחורה, והתקשרתי לשחר לבעלי, אמרתי לו, תקשיב, יש איזו תוכנית שאני חייבת לעשות אותה, זה מה שהקפיץ לי את העסק, אבל אין מצב שאני אעשה את זה, זה עולה, זה עלה אז, לא זוכרת, 20, 25,000 שקל, לפני שהכנסתי שקל, כן? והלכתי ככה לבדוק, היה איזה מין כנס פתיחה כזה, אני אחרי שבועיים כאילו הלכתי לכנס, שבועיים שאני עוקבת אחריה, הלכתי לכנס הזה, ואמרתי לו, תקשיב, אני רק הולכת לשמוע, אבל זה בטח כאילו לעוד איזה שנתיים, שלוש, לא זה. כמובן שנפלתי בפח ונרשמתי, וזה היה הפח הכי טוב שנפלתי עליו. פשוט למדתי שם שיווק. עכשיו, מה שקרה זה שאני באמת רציתי לראות את עצמי כמטאור, אבל הייתי בהיריון, נכנסתי להיריון עם הבת הקטנה שלי, וברור שכאילו אין מצב שאני אעשה כזו תוכנית בהיריון, ואיזה טמטום זה וכאילו זה, אבל כן נרשמתי וכן ביחד עם ההיריון גם גידלתי את העסק כנראה בבטן, והיא לימדה אותי שיווק, והיא לימדה אותי מחירות, והיא לימדה אותי איך לכתוב דפים שיווקים, תמיד כתבתי, אבל לא ידעתי לכתוב כתיבה שיווקית.
כן.
וככה בעצם עשיתי כנס ראשון, כאילו דברים שאני חושבת על זה בדיעבד, כאילו מאיפה היה לי את האומץ לעשות את זה, וכנראה שפשוט הבנתי שזה מה שאני רוצה, אני רוצה שהעסק הזה יגדל, שהיו לי כבר, כאילו, אתה יודע, ילד וחצי, ורציתי לפרנס אותם, ורציתי כאילו שהעסק הזה יצליח.
מה בעליך עשה בזמן הזה? במה הוא עבד?
לא, הוא עובד, הוא מהנדס, הוא עובד, הוא היום...
כאילו, היה לך קצת על מה לסמוך בבית, זאת אומרת, מבחינת הכנסה?
לגמרי, כן, הוא פרנס אותנו.
אוקיי, אז זה
נתן... אבל אני גדלתי, קודם כל אני בת להורים קרושים, ואני כל הזמן גדלתי עם הורים שאמרו לי שאני אמורה לכבוש את העולם.
וואלה.
כן. בחיים לא היה משהו של כאילו את בת או את אישה או כאלה דברים. אז את כאילו לא תצליחי או זה לא אפשרי. והיה לי משפט שכל הזמן ליווה אותי, אמא שלי כל הזמן אמרה לי, נגיד שהתגייסתי וזה, את עוד דיר המתכל. עכשיו...
וואו, זה קשוח, אבל קצת, לא?
המתכ"ל לא
נהייתי,
אפילו לא עשיתי קורס קצינות, כן? אבל כאילו כל הזמן הייתה אמונה כזאת, שלא משנה מה אני אעשה, אני אצליח. כאילו ככה הם דאגו איזה. וסבבה, בעלי עשה את מה שהוא עושה, את מה שהוא אוהב, והכל אחלה, אבל זה לא קשור אליי, זה לא שלי.
כן, ברור. תגידי, אפרופו, שנינו הורים לילדים יחסית צעירים, זה מגדיל שאומרים לך שאתה יכול להצליח כל הזמן, או שזה דווקא מלחיץ? זה הצים אותך, או שהיא כאילו שמחת על עצמך יותר, או שזה
מלחיץ? אני חושבת שזה גם וגם, אני לא כל כך... לא הרגשתי אף פעם לחץ, גם כשנכשלתי בכל מיני דברים.
אוקיי.
אבל לא, לא, לא הלחיץ אותי. כאילו אוקיי. אני חושבת שזה נתן לי הרבה ביטחון.
אחלה.
אבל בתחילת הדרך בעסק לא היה לי, לא היה לי ביטחון בכלל, הרבה פעמים היססתי ומרגישה שזה, כאילו שהייתי צריכה להתבשל, אפרופו את מדע, תכף אני אגיע לזה.
כן.
ואז לא משנה, התגלגלתי בקטע של סוג של מאחד לשני, כאילו השם שלי עבר.
רגע, שנייה, למדת אצל לירון.
לתוכנית של ניר דובדבני, מה?
למדת אצל לירון, ואז מה עשית אחרי זה? מה, התחלת לשפר את
ואז
העסק?
ואז ראיתי תוכנית של ניר דובדבני, שמישהי סיפרה לי עליו.
אוקיי. Okay.
שלא הכרתי אותו.
Mm-hmm.
והוא קצת הרתיע אותי, כאילו מהבחינה של האנרגיות שלו, אבל, אבל הלכתי אליו לקורס מחירות, הבנתי שאני צריכה את הקורס מחירות הזה, שילמתי עוד כסף.
Mm-hmm.
שגם זה לא היה מעט כסף, אבל ראיתי ש... בזמן זה היה כמעט 9 חודשים, ממש הזמן של ההיריון, התוכנית של לירון, ועד שילדתי, עד שהגעתי לחופשת לידה, כבר נהייתי עוסק מורשה לדעתי.
אוקיי.
Okay. שזה בשנה הראשונה של העסק, או השנה השנייה של העסק, וזה היה ככה, מבחינתי, ראיתי שההשקעה שלי מחזירה את עצמה.
מדהים.
כן, כאילו זה היה משהו, מבחינתי זה היה מדהים, כי תחשוב, אני לא חשבתי על סכומים כאלה, אני הרווחתי עד אז, זה 8,000 שקל לחודש משכורת, כאילו זה של חינוך.
כן.
ואז אמרתי, אם אני אעשה 8 או 7 אפילו, וזה משהו שאני אוהבת, אז סבבה.
כן.
כאילו באמת זה היה, ואז לאט לאט הסקופ שלי גדל וגדל, ואמרתי כאילו אני יכולה עוד, והגעתי לניר, וניר פתח לי את המוח בקטע של מחירות, בקטע אחר,
כן.
ואני הלכתי אליו עם, כאילו עשיתי קורס מחירות, עם ילדה יונקת, אוקיי? היא הייתה בת חודש.
וואו.
וישבתי אצלו בקורס, כאילו ימים שלמים, זה היה איזה שבוע נראה לי של, של קורס אינטנסיבי, משמונה עד שמונה או משהו כזה, ואני יושבת ככה, עגלה לידי, וחלק מהזמן אני כותבת, כשהיא יונקת, כאילו פשוט, היה לי את, אתה יודע, את הכיסוי הזה של, של ההנקה,
כן.
היא יונקת, ואני יושבת, כותבת, מקשיבה לו והכל, וזה היה מדהים, כי להיות איתה בבית זה היה סיוט, כאילו.
וואו, איזה כיף, איזה כיף אם ככה.
הלכתי איתה לכנסים, כאילו זאת ילדה שהיום מוכרת לך הכל, היא בת שש. הלכתי איתה לכנסים.
היא שעבה, אוקיי.
כאילו אנשים צחקו, הייתי איתה עם עגלה ועם מנסה וכל מיני כאלה, והיא פשוט ישבה בכנסים האלה איתי. ואז ניר פשוט גייס אותי לצוות שלו, ופשוט עבדתי גם בכנסים האלה בתור אשת מחירות של הדברים, שלא מבחינתי זאת הייתה התנסות מעולה, ולא קיבלתי על זה כסף, קיבלתי כסף רק על המחירות שמכרתי. אז קודם כל זה נתן לי מלא מלא מלא, כאילו כמה אפשר לדבר פה זה, אבל
דברי חופשי, פלפל בתחת, אפשר להגיד חופשי, בפודקאסט שלי, מי שלא רוצה יודע שהוא עובר מזבזב, אין ברירה.
אז אין מצב שאני השקעתי את הזמן הזה בכנס, ובלי הילדים שלי, ועם תינוקת בבית, ואני גם לא אביא כסף הביתה, נכון?
כן.
אז מכרתי שם יפה, ולמדתי גם למכור, כאילו גם הייתי יושבת שעות
שלמה. מה זה, סטאז' מטורף?
זה סטאז' מטורף, אבל בוא אני אגיד לך משהו, לא הרבה אנשים יעשו את הסטאז' הזה, ולא הרבה אמהות לילדות בנות חודש וילד בן 3 בבית.
אני מסכים.
ייסעו למרכז, ויקדישו את השעות האלה, גם לא הרבה בעלים
ידחפו, יישארו
עם הילדים האלה בבית.
כן.
אני מזכירה לך, עם הנקות, אוקיי? זה אומר גם לשאוב תוך כדי, כאילו, הימים האלה. זה באמת טירוף, כאילו. אני מספרת לך, כי יש לך ילדים צעירים, אתה יודע מה זה אומר?
אני יודע בדיוק על מה את מדברת, כולל פוריות לפני. אני מכיר את כל הסיפור.
אז זה הרבה 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 השקעה.
לגמרי.
ומצד שני, אני לשנייה לא הרגשתי שאני מקריבה משהו, באמת. שזה גם אחד הדברים כאילו שאני חושבת שקיבלתי המון הערכה בזמנו גם מהמנטורים האלה, כי פשוט עשיתי what it takes, כאילו whatever it takes אני אעשה.
כן.
וזה אומר לשבת, ואז כשעשיתי שיחות טלפון מהמשרד של ניר, שהוא יושב לידי וגם מרים עליי את הכל, לא בקטע של כעס, אלא בקטע של כאילו, את יכולה לעשות את זה, ורק תעשי ככה וככה, וכאילו, שכחת את הדבר הזה והזה, אתה מבין מה זה נותן, זה כאילו שווי של עשרות אלפי שקלים,
כן.
שהיום אני רואה את זה בשיחות המחירה שלי.
Mm-hmm.
והמקום הזה של הנדיבות והנתינה, כאילו, מבחינתי זה היה משהו שאני נותנת, ואני יודעת שאני אקבל את זה בסוף, לא יודעת איך.
כן.
ואני אקבל את זה בסוף, וככה התחלתי לעבוד עם ניר גם במקום הזה של הקופי רייטינג, הוא נתן לי הזדמנות ראשונה ממש לכתוב תכנים, לכתוב קורסים דיגיטליים, להבין איך קורס דיגיטלי נבנה ממש מההתחלה ועד הסוף, וככה לאט לאט, הדברים מובילים אחד לשני, וכשעברתי לאמן אצל אולמן, זה גם היה מתוך מקום של התנסות וחשיפה, והרבה שיתופי פעולה שיצאו לי מהמקומות האלה.
אז אם אני רגע עושה רגע ככה מידול לאחור על התקופה הזאת, אז כאילו הלכת השקעת כסף, בסדר? הלכת לכל התוכניות האלה, ואז בגלל שאת גם איכותית ובגלל שאת נותנת גם את ה... אז אמרנו שאסור לדבר פה גם את התחת שלך עבור, גם עבור עצמך, גם עבורם, הם ראו את זה, גייסו אותך בתוך הזה, את השקעת, אמרת אני נצמדת לדבר הזה, יש פה... אחלה פלטפורמה ואחלה בית ספר.
נכון.
ושמה בעצם שילמת את המחיר, אבל למדת, כאילו...
מבחינתי זה היה חלק מהשכר לימוד שלי, למדתי מלא, וגם, אני גם לא אשקר, אני קיבלתי משם המון עבודה. נחשפתי, זה קהילות של...
ברור.
אלפי בעלי עסקים. נחשפתי שם בפנים, באחת הפעמים היה איזה עניין של כל מיני סרטונים שיווקיים שהם ימנו אותם, ואני הופעתי בהם,
כן.
וכאילו החשיפה היא אדירה, היא
אז
מטורפת.
היה שם שיתוף פעולה, ווין ווין סיטואשן לכולם.
לחלוטין.
מדהים, מדהים.
וגם זה כל הזמן להסתכל קדימה, כי אתה יודע, אנשים יכולים להתמרמר על המסגרות האלה, כי אתה גם משלם עמלות לפעמים על אנשים שאתה עובד איתם, וגם זה באמת המון זמן, תחשוב, להגיע מרמת ישי לתל אביב, זה וואחד טרטור,
כן.
לא משנה, עם רכב, עם רכבת, whatever, אבל זה טרטור, וזה לדאוג לשני ילדים קטנים, וכאילו כל הדברים האלה, ובייביסיטרים, כאילו שילמתי המון המון כסף, אני חושבת שאז החשבון בייביסיטר שלנו היה קרוב ל-2,500 שקל, כאילו באמת, ופעוטונים ועניינים, אבל מבחינתי זה היה השקעה בעסק. אם
כן.
הייתי פותחת חנות, או הייתי פותחת מסעדה, הייתי משקיעה מיליונים, נכון? אז פה
לגמרי, לגמרי.
העסק הוא אני, אז כדאי שאני אשקיע בהתפתחות האישית של עצמי.
מעולה. ואז מתי התנתקת מהעולם הזה?
והמון המון פולו-אפים. זה גם עניין. תכף אני אדבר איתך על הפולו-אפים.
אוקיי. אז מתי התנתקת מכל המנטורים האלה, נקרא לזה, והתחלת לעבוד לבד, לגמרי, או ש...
עבדתי במקביל כל הזמן לבד.
אוקיי.
כל הזמן, כי העסק גדל, ואני גם למדתי, וגם אנשים מפנים. החשיפה המטורפת הזאת גורמת לזה שאנשים מפנים כל הזמן.
כן.
עוד ועוד לקוחות. ואז העסק באמת התחיל לגדול, ואני התחלתי, הזמן שלי התחיל להיות הרבה יותר מושקע בלקוחות של עצמי, ובאמת אני חייבת להגיד שתודעת השפע של האנשים האלה היא מאוד גדולה. ולכן, גם כשהורדתי מינונים, זה היה תמיד בפרגון שלהם, ואתה יודע, גם כל הזמן עוברים אצלם עוד אנשים ועוד אנשים, אז ככה זה לא שבאיזשהו שלב זה היה במקום כזה לא נוח, או שאתה לא מתפטר ממקום, אתה לא שכיר, אז כשהעסק התחיל לגדול, אז התחלתי להוריד מינונים שם, ואתה יודע, זה כזה התגלגל באופן טבעי.
ומה עשית עבור לקוחות שלך? עשית להם כתיבה של ה...
עשיתי, בהתחלה עשיתי ליווי עסקי וליווי מחירות, אני עד היום עושה מעט מאוד ליווי של מחירות, כי גם עשיתי בינתיים תעודה של ייעוץ עסקי, וככה התנסיתי בליווי בכל מיני תוכניות כאלה, הייתי מאמנת עסקית, אז עשיתי קצת ליווי עסקי, והתחלתי להכניס פנימה הרבה מהכתיבה השיווקית, ראיתי שאני יודעת לפצח מסרים בצורה מאוד טובה, ועברתי למקום הזה של ה... אז זה נקרא כתיבת תוכן, אבל לאט לאט עברתי באמת ממש לקופי רייטינג הארדקור, גם לקחתי קורסים של הקופי רייטינג הזה, כדי להתמקצע בסיפור הזה, לקחת השראה מכל מיני קמפיינים מוצלחים, ופשוט הדברים התגלגלו בצורה כזאת, שאני החלטתי להשקיע הרבה יותר במקום הזה של הקופי רייטינג, באיזשהו שלב גם הכנסנו, בעלי התחיל לעבוד איתי קצת, והתחלנו להכניס מקום של אוטומציה, שזאת גם הייתה התנסות בתקופת הקורונה, זה היה מדהים, כי זה באמת היה שירות שאנשים היו צריכים אותו, אבל אני לא אהבתי את זה בכלל.
אוקיי, אוקיי.
והורדתי את זה מהעסק, כאילו ממש התנתקתי מזה אחרי איזה שנה וחצי. וזה גם עוד העניין, כאילו להתמיד במשהו שאתה לא אוהב לעשות אותו, זה נורא.
כן.
אז באמת הגדלתי את המקום הזה של הקופי, אנשים, בתקופת הקורונה, אני חושבת שדיברנו אז, אנשים נורא נורא רצו קורסים דיגיטליים, ואני הייתי פשוט במקום הנכון, עם העסק הנכון. אז גם את זה דחפתי מאוד חזק. ובוא נגיד ככה, 2020 הייתה זוועתית, אני חושבת שזאת הייתה אחת השנים הנמוכות שלי מבחינת הכנסות, וכאילו ממש הרגשתי שאני מחזיקה את הראש מעל המים.
כן.
אבל אז החלטתי לעשות המון שינויים, גם בתמחור של התכנים, וגם באופן העבודה. להתחיל לעבוד עם לקוחות יותר גדולים, בריטיינרים. ככה אני עובדת היום, רוב הלקוחות שלי זה באמת לקוחות בריטיינר. וגם לגייס עוד אנשים שיעבדו איתי. היום אני עובדת עם עוד פרילנסרים, כדי להוריד ממני הרבה מהעבודה.
כן.
ולעבוד הרבה יותר באסטרטגיה השיווקית של עסקים.
אז רגע, אז בוא נבין רגע באמת מה את עושה עכשיו. אני מנסה לשים את האצבע, כאילו...
אז מה שאני עושה היום, רוב הלקוחות שלי עובדים איתי בצורה קבועה, זאת אומרת, ממש חודשית. אנחנו בונים איזושהי אסטרטגיה שיווקית ואסטרטגיה תוכן לעסקים האלה. זה יכול להיות, זה בגדלים שונים כמובן, זה בעוצמות שונות, אבל בגדול אנחנו בונים אסטרטגיה תוכן גם לרשתות החברתיות ומתחזקים להם את הרשתות החברתיות, גם למוצרי התוכן, כמו למשל קמפיינים לדפי נחיתה וקמפיינים ממומנים לגוגל ופייסבוק וכולי. וגם הרבה פעמים אנחנו עושים איזשהם מוצרי תוכן, מוצרים דיגיטליים מה שנקרא, פיתוח קורסים דיגיטליים, או פיתוח משפך שיווקי לאיזשהו מוצר, שזה יכול להיות באמת גם הלקוחות הקבועים וגם לקוחות מזדמנים, בפרויקטים. עכשיו למשל יש איזשהו פרויקט גדול של 50 אימיילים לרשימות תפוצה, שאנחנו עושים לאיזשהו בעל עסק, וזה משהו שהולך להיכנס לו לתוך אוטומציה, למשל, של מיילים, לתחזוקה של רשימת תפוצה. אז גם שם צריך לבנות איזושהי אסטרטגיה, של קודם כל, מה יענה לפעולה, מה התהליך שהלקוחות צריכים לעבור תוך כדי,
כן.
כל המקום הזה של הסגמנטים של הלקוחות, זאת אומרת, לקוח X נכנס לאיזושהי רשימה גדולה, ואז מי שפותח את זה ככה, מקבל את המיילים האלה, ומי שעונה לאיזושהי דמות מסוימת בנושא מסוים מקבל מיילים אחרים. אז גם המקום הזה, אני עובדת עם חברת קוסמטיקה מאוד גדולה, עוד פעם גם על הסגמנטציה של הלקוחות שנכנסים דרך קמפיינים, אז הם צריכים לקבל תכנים מסוג מסוים. כשאנחנו בונים אתרים, אני לא בונה את האתרים, אבל אני בונה את התוכן לאתרים.
כן.
סליחה. מה המיקרו קופי שילווה את האתר הזה כדי שאנשים בעצם יגדילו את המחירות שלהם ויקבלו ערך יותר גדול מאותו מותג.
תגידי, אז בואי גם, קודם כל מדהים, באמת מדהים, וזה עסק סופר חשוב, בקרוב כבר לא יצטרכו אתכם בגלל ה-AI, אז תהיה מפותרת, אבל לא נורא, אבל חוץ מזה, סתם אני צוחק.
כן, AI פשוט עושה אסטרטגיה מעולה, כמו שאתה יודע.
בקרוב, חכי, בקרוב. תגיד לי, מה לדעתך המשפך הכי נכון? סתם, בוא, בסוף אנחנו נצטרך אנשים, אנחנו נצטרך אנשים שינהלו את זה גם, אבל ה-AI הולך...
וזה אני לא עובדת בתעשייה של התוכן, אלא בתעשייה של אסטרטגיית התוכן, ונכון, אנחנו גם ניתן את השירותים של התוכן, כדי לבדל את הלקוחות שלנו, אבל המקום האסטרטגי הוא כל כך חשוב, כי לקחת מוצר תוכן ולשים אותו מנותק לגמרי מאסטרטגיה, הוא לא יביא לך לעולם את התוצאות שאתה תרצה.
אני מסכים איתך, ויש אחד הדברים שאנשים צריכים להבין, זה שיש את האסטרטגיה ויש את הטקטיקה. באסטרטגיה, חברים יקרים, חייבים לפתוח את הסקופ, להסתכל מלמעלה, להבין מה מסע הלקוח, מאיפה הוא מגיע, קודם כל מי הלקוח? מי הלקוח? אני חושב שהמון אנשים נופלים במי הלקוח, הם לא מבינים עד הסוף את הדיוק הזה של מי הם רוצים בכלל.
לגמרי.
זה אחד הדברים שנופלים, ואז בוא נגיד והחלטת מי הלקוח ואתה באמת עומד בזה, אז איזה מסע הוא צריך לעבור, איזה חינוך בדרך הוא צריך לעבור, איזה פולו-אפים הוא צריך לעבור.
ומאיפה אנחנו שואבים השראה? אני יכולה להיות הכי יצירתית בעולם, אבל אם זה מנותק מכל השראה, ומנותק מכל איזשהו רפרנס שאני יכולה לתת, אז גם שם אני עלולה ליפול.
כן.
כי אז אני רואה מה עבד לאחרים, ומה יכול לעבוד ללקוחות שלי.
כן. אז תגידי, אם אני היום עכשיו בעל עסק מתחיל, מה אני צריך לעשות? איפה מרכזי הכובד של העסק? האם אני צריך להיות בכל הפלטפורמות, חלק פלטפורמות? כמובן שזו שאלה שאפשר להגיד, תלוי מהלקוחות וזה, אבל בגדול, בהכללה. נגיד שאנחנו עכשיו, לא יודע מה, אני מטפלת, מגשרת, מאמן בתחילת הדרך, יועץ כזה או אחר, מה אני צריך לעשות? חייב רב מסר, לא חייב רב מסר, חייב, כאילו, איפה
אני רוצה רגע לצאת איתך מהטקטיקה, בסדר?
אוקיי.
הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, בעיניי, זה להשרות את עצמך בקרבה של אנשים שאתה רוצה להיות דומה להם.
אוקיי. תרשמו את זה, חברים. הנה, תרשמו. הדבר הראשון, ואני מדבר על זה מלא, לשים את עצמך ליד אנשים טובים, איכותיים, את עשית את זה מלא, ואני בטוח שזה עשה לך טרנספורמציה מטורפת. עשית את זה גם כאסטרטגיה.
אני גם רואה, מאז שאני מגייסת לקוחות ברמה מסוימת, אז גם איתם, ואני מדברת איתך על לקוחות שבאמת מגלגלים המון כספים.
כן.
מן הסתם, המקום התודעתי העסקי שאני נמצאת בו הוא אחר.
כן.
יש לקוחות שאני לא עובדת איתם, אני לא אגיד את זה עכשיו בפודקאסט, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל יש סוג מסוים של עסקים שאני לא מוכנה לעבוד איתו.
אז אני יכול להגיד...
שם נמוך, והפעולות השיווקיות פשוט מאוד מאוד קשה לממש אותם שם, כי יש כל הזמן פחד ויש כל הזמן מיינדסט נמוך, וזה בעיה.
כן.
לי זאת בעיה. יש אנשי תוכן שיעופו עם העסקים האלה, וסבבה, לי זה לא מתאים.
כן.
אז קודם כל,
אז קודם כל לשנות את המיינדסט, ואחד הדרכים...
לא לשנות, לפתח אותו.
לפתח, אוקיי.
להיות ליד אנשים שאתה רוצה להיות כמוהם, גם אם הם שתי רמות מעליך ולא 20 רמות מעליך, זה כבר ייתן לך איזושהי נקודת זינוק אחרת. כי הלמידה שלך והשפה וסוג השיח שאתה תעשה עם אנשים כאלה הוא אחר.
לגמרי, לגמרי, מעולה. אחלה.
העיקרון השני, זה עוד פעם אני אחזור, זה יענו רוחני, אבל אני לא רואה את זה רוחני, אני רואה את זה תכלס. סליחה. זה המקום הקרמטי. תיתן ותהיה בנדיבות ותציע כל הזמן, שאני באמת העסק שלי גדל וגדל וגדל עדיין בזכות שיתופי פעולה, המון המון בזכות שיתופי פעולה. שזה מהמם לראות איך כשאתה חושב בשיתוף פעולה על הערך של הקהל של הצד השני, אתה מקבל כל כך הרבה ערך בחזרה, שזה מדהים. אני הצלחתי לעשות שיתופי פעולה עם אנשים שאמרת לי את השם שלהם לפני כמה שנים, ואני כאילו אמרתי, יואו, איזה מטורף זה יהיה. וזה כאילו לפעמים אני מתרגשת מזה שלפעמים הם מציעים לי את השיתוף פעולה. שזה, אתה יודע, זה כאילו מקום שאני... אם היית מדבר איתי ב-2015-2016, אני לא הייתי מאמינה שזה יקרה ככה, וזה שרואים את הערך שאני יכולה לתת שם, זה כאילו מבחינתי, זה וואו, וזה אנשים שאני יכולה להתקשר או לסמס להם על בסיס יומיומי, וכאילו...
אני כל כך יכול להסכים איתך, הרי מי שעוקב קצת אחרי הפודקאסט הזה, ואחריי קצת, טיפה, יודע גם שאני ב-2020, אמרת שנה קשה, אני ב-2020 הייתי בלואו של הלואו, את אומרת שהיית בזמן הנכון, העסק הנכון, אני הייתי לא בזמן הנכון.
ב-21. ב-20 רציתי למות.
סבבה, אבל אני לא הייתי בזמן הנכון ולא בעסק הנכון, זאת אומרת הייתי מלמד עמידה מול קהל ומחירות וכל מיני, ו-NLP, רק פרונטלי, לא דיגיטלי, כלום, שום דבר, ילדה בת חודש בבית, ילדה בת חודש, אשתי אחרי לידה, אני כנראה אחרי דיכאון, גם בדיכאון אחרי לידה של גברים, יש דבר כזה מסתבר, אני לא ידעתי, הלכתי לבדוק בגוגל בשביל הדבר הזה, 10% מהאנשים, ואז מה שאת עשית זה באמת עבדתי עם כל האנשים האלה, ואני גם באיזשהו שלב יצאתי מההשתבללות שלי, לקח לי חצי שנה, ואז פניתי לרן שטרן והתחלתי לעשות איתו כנסים גדולים, והופיעו בכנסים אצלי, ואני ניהלתי את הדבר הזה, וגייסתי הרבה מהמרצים האלה, והיום הם, כמו שאת אומרת, בסוג של ספידייל, אתה יכול להסתמס עם כל אחד מהם, לדבר עם כל אחד מהם, ולהתייעץ ולעשות שיתופי פעולה. אז עם יעל גלאזר ואמיר ארדוף, ואיתן עזריה ורן שטרן כמובן, וכאילו כל האנשים, אחי, ולירון מור ורוזין רוזנבלום, ואתה אומר, וואו, ואני שמה, ואתה פה עם כולם, וזה, לי זה גם עשה שינוי מטורף, מיינדסט שונה לחלוטין, מה אפשרי עבורי, מה לא אפשרי עבורי, אז הטיפ פה לאנשים, חברים יקרים, תדברו, תפנו, תחפשו את האנשים האלה, תהיו ליד האנשים, יש בארץ אנשים מדהימים, אתה גם יכול להיות...
לא, אבל רגע, תיקח צעד אחורה, זה לא תדברו ותפנו. זה כל הזמן לחשוב איפה הערך שאתה יכול לתת.
בדיוק.
לקהל של אותו בן אדם.
נכון.
אנשים גם אליי פונים, בסדר? פונים אליי הרבה, וגם פונים ללקוחות שלי, אני רואה, אני מנהלת עמודי אינסטגרם. חדשות לבקרים, אני רואה הודעה של מישהי עם, לא יודעת מה, 15,000 עוקבים, או אפילו 5,000 עוקבים. אפשר שטאפ. זאת הפנייה הכי מטומטמת, סליחה, והכי מעצבנת,
נכון.
שאפשר לקבל.
לא, 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 יש פנייה יותר גרועה. בואי אני אגיד לך מהי. אתה שומע, אני רוצה, אם אתה יכול שבוע הבא שנשב לקפה. זה פנייה קצת יותר מטומטמת, כי אתה אפילו, אתה, אני אומר, אוקיי, על מה נשב על קפה? בוא נשב, נחשוב ביחד. חברים יקרים, כשיש מישהו עסוק ויש מישהו שהוא, הוא, זה, הוא במיינדסט של עשייה גבוהה, הוא לא יבוא עם, עם בן אדם שהוא לא מכיר לקפה, ולחשוב ביחד. אין סיבה, נכון?
גם זה וגם בקטע הזה, כאילו בואי נעשה שטאפ. ואתה מבין שהשטאפ, קודם כל אני כבר לא עונה לפניות כאלה, כי זה מעצבן אותי. וגם אין לי זמן, באמת אין לי זמן לזה.
מעצבן אותך.
זה מעצבן אותי, כאילו זה מעצבן אותי, בואי נעשה שטאפ, כאילו, דברו איתי, כאילו תכתוב, מה הבעיה? לכתוב מייל, הנה, AI, אוקיי? תלכו לצ'אט GPT ותראו איך מנסחים מייל, כאילו נגיד, היי, נעים מאוד, אני לא יודעת מה, וכאילו, זה...
לדבר תועלות לצד השני, מה אני יכול
וגם,
לתת לו?
וגם, סליחה שנייה, אפשר גם נימוס, כאילו, סליחה על הזקנות, אבל יש מצב להיות מנומס, להציג את עצמך, כאילו באמת, זה דברים שהם נורא מעצבנים אותי, וגם קיבלתי לפני כמה זמן הודעת וואטסאפ, שמישהו אמר, סליחה, קיבלתי המלצה עלייך מזאתי וזאתי, אני ראיתי שאתם גם חברות בלינקדאין עכשיו, זאת מישהי שבחיים לא דיברתי איתה, זה היה שקר, אמרתי לך, אני סטוקרית, בחיים שלי, אני גם זוכרת הכל, אני זוכרת שמות, אני זוכרת אירועים, אני זוכרת שיחות עם רוב האנשים, 90% מהאנשים שאני מדברת איתם, גם היום, בחיים שלי לא דיברתי איתה, ואז כתבתי לה, תגידי, זה וזה, כאילו, עובד איתך, או שפשוט הוא ראה איזשהו שם אקראי וכתב לי, אז היא נורא התעצבנה, כאילו, היא מכירה את אותו בן אדם, היא נורא התעצבנה, שהוא באמת פנה עם השם שלה, והזכיר, כי היא בחיים לא עבדה איתו, היא עבדה איתו, הוא בחיים לא עבד איתי, ואני בחיים לא עבדתי איתה. אז כאילו גם, תהיו מדויקים, נורא נורא קל לעלות על שקרים, עכשיו, סבבה, אתה רוצה לעבוד איתי, הכל בסדר, אבל... כאילו, תפנה כמו בן אדם, תגיד מה אתה יכול לתת, איך שיתוף הפעולה בינינו יכול לצאת טוב, זה, כאילו, אלה דברים שזה פעולה מתוך, ככה אני רואה את זה, בסדר? אפרופו קרמה והכל, זאת פעולה מתוך תאוות בצע.
לא יודע אם תאוות בצע, אינטרס מאוד מאוד מובהק, רק שלך.
זה תאוות בצע, אני רואה רק את הכסף מול הפרצוף שלי, ואיך אפשר איזה, ואם אתה רואה את הקהל שיכול להתערם, מהדבר הזה, הדברים הולכים הרבה יותר בקלות. כי גם אם לפעמים אתה תשקיע בזה יותר זמן, וגם אם לפעמים הרווח הראשוני, נגיד אם אנחנו נריץ כמה תוכניות, והרווח הראשוני על התוכנית הראשונית, תהיה פיילוט, וזה לא בדיוק ילך כמו שאנחנו רוצים, ואתה לא, והמודל העסקי לא יעבוד על הפיילוט, זה מה שיסייע לך לעבוד בהתמדה, אם זה יהיה מוצלח.
כן.
כי ההתמדה תבוא בזה שאתה לא הסתכלת עכשיו, על שורת הרווח הרגעית הזאת, אלא אתה ראית מה הרווח שהקהל נתרא מזה, אתה רואה אם זה מוצלח או לא מוצלח, אתה לוקח את המשוב של הקהל בפיילוט לדבר הזה, ואז אתה יודע איך אתה תשפר את זה יותר ויותר להבא, כדי שההתמדה שלך במחזור השלישי או החמישי, כבר ירשמו לזה יותר אנשים.
אז אני אשאל אותך שאלה קשה. אני אשאל אותך שאלה קשה, לי יש גם תשובות, אז אני הכי הרבה יוסיף, אבל בוא נגיד, ואין לי קהל. אין לי קהל. אני טוב במה שאני עושה, אין לי קהל, לך יש קהל. בסדר? מה אני יכול לתת עכשיו ב-win-win situation? כי יש פה אנשים שבטח צופים או מקשיבים, ואומרים, אוקיי, סבבה, הבנתי, אני רוצה לעבוד עם אנשים איכותיים שיש להם, אתה יודע, אתם שם למעלה, אז מה אני יכול להציע להם? האם יש לך רעיונות, איזה דברים אפשר להציע?
בוודאי.
כן.
קודם כל, קהל זה נכס אחד מיני רבים. לי יש נכס שנקרא copywriting. זה אחלה נכס שאני מציעה לאנשים אותו. מקום יכול להיות אחלה נכס. הפודקאסט הזה, לא יודעת, אנשים אוהבים להתראיין, אנשים, כי תראה כמה אני אוהבת, אני צרודה עכשיו כבר איזה חודשיים, תראה אבל כמה אני אוהבת לדבר על עצמי, זה סבבה.
אני רגע אגיד משהו על הפודקאסט, חבר'ה, וזה לא רק פודקאסט, באמת, זה איזה מין, תיצרו לעצמכם איזשהו כלי, שבאמת אנשים, יש להם אינטרס להיות בו, ופודקאסט זה אחד הכלים הכי טובים, מי שעוד אין לו פודקאסט, אתה כנראה קצת משוגע, דנה, אני לא יודע אם יש לך פודקאסט, ואם לא,
לא, אין לי פודקאסט. להוציא.
אז הגיע
משוגעת,
הזמן.
אני משוגעת, כי אני משוגעת.
כי את משוגעת? חברים, אתם רוצים להוציא פודקאסט, דברו איתי. זה אחד הדברים שאני עושה, מלווה אנשים להוציא פודקאסט, אני דוחף אנשים בקדמת הבמה, דוחף אני אומר כי הם הרבה פעמים מפחדים, אז אני פשוט דוחף אותם לשם.
אוהד אותם, כן.
לאין להם ברירה, אבל עם המון המון אהבה והמון ליווי, אבל תיצור פודקאסט, ופודקאסט נותן הזדמנות לתקשר עם כל אחד בארץ, וגם בעולם אפילו, זה לא יודע אם הוא יגיד כן, אבל יש לך סיבה מספיק טובה לפנות לכל בן אדם.
התארחתי עד עכשיו בשלושה פודקאסטים, ובסך הכל, וכל פעם שפנו אליי דרך פודקאסט, זאת הייתה עסקה שנסגרה עם לקוח טוב בדרך כלל, והיא נסגרה די מהר, כי החימום שנוצר פה,
לגמרי.
כנראה הוא מטורף. והקהל ששומע את זה הוא מדהים.
וגם, הנה אני כבר אומר, ותשמעו, הנה זה קורה בלייב. בסוף ההקלטה, אני אעצור את ההקלטה, אני רוצה לדבר איתך על לקוחה, שאולי אני רוצה לתת לך, נראה.
מהמם.
הנה, אתם רואים.
אז שנייה רגע, אז עוד משהו בשיתופי פעולה, בסדר? אז דיברנו על נכס כזה, כמו פודקאסט, דיברנו על נכס שהוא הכישרון שלכם, כאילו הוא העסק. אז לתת את השירותים שלכם בשביל שיתוף פעולה, והרבה פעמים בשיתופי פעולה עבדתי יותר לכאורה מהצד השני, אבל הרווחתי מזה גם המון, חשיפה לקהל של הצד השני, זה מדהים. כן. ותהיו נדיבים, גם אני אף פעם לא מציעה, אני לא אגיע אליך ואני אגיד לך, די תעשה לי טובה, תמליץ עליי, אני אתן לך עמלה, לא, אבל אני כן מאוד נדיבה בעמלות שאני נותנת, כשמפנים אליי אנשים, ומה שקורה זה פשוט הפניות מתגלגלות. אני מקבלת הפניות מעולות מאנשים מעולים, כי הם גם יודעים שאני מפרגנת בעמלות על הדבר הזה. אז אני לא באה ואגיד, תמליץ עליי איזה, אבל לקוח נוכחי שמרוצה מהעבודה שלי, אני כן אבוא ואני אגיד לו, תקשיב, אם יש חבר'ה שלך שצריכים את השירותים שלי, ואתה מוכן להמליץ עליי וזה, אז אני ממש אשמח, וכמובן אתה גם תקבל עמלה בתמורה להפניה הזאת, או עמלה, או שזה יכול להיות מגולם כהנחה ללקוח שלך, או whatever. אז
מדהים. בקיצור, אז עד עכשיו אמרנו, להיות ליד אנשים הנכונים, בסדר, אם זה צריך ללמוד, אם צריך ללכת לקורסים, לסדנאות, לתוכניות ליווי.
אל תתקמצנו.
אני גם חושב, כי אנשים הולכים לוובינרים, לוקחים את החינם, קוראים את המיילים, לוקחים את החינם, הולכים לאיזה כנס. זה אחלה, לוקחים את הכנס ב-70 שקלים, לא נרשמים. ואנשים מעבירים ככה שנים, והם רואים אנשים לידם שכן משקיעים את ה-20, 30, 40, 50, הולכים לתוכניות ליווי, ובתוכניות ליווי מה שקורה זה שאתה פשוט מכריחים אותך, אם התוכנית ליווי היא טובה, המנגנון שם מחייב אותך לעשות, ולהיות בעשייה גבוהה, תוך כדי פיקוח, תוך כדי העצמה, ושם אתה שובר את כל, לא יודע אם את כל, אבל הרבה מאוד מהמחסומים שלך, שם נפתחים בעיניי הדברים הגדולים.
ואני אגיד לך עוד משהו מתוכניות ליווי. בריסטארט ב-2016-2015, כשפתחתי את העסק, והלכתי לשם, פגשתי חברים שעד היום אנחנו בקשר, והם עשו איתי את המסלול הזה. כמובן שכולם היו שם הרבה יותר מתקדמים ממני בתוך התוכנית הזאת, אז גם לי זה נתן המון. אבל גם זה שאתה נמצא בסביבה של בעלי עסקים, כשאתה נורא 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 בודד בהתחלה בעסק, זה פרייסלס, כאילו לא היו לי אז לקוחות, אני מזכירה לך.
כן.
אתה מרגיש, כאילו, גם לא היה, סליחה, גם לא היה לי משרד ללכת אליו.
כן.
הייתי פשוט בין ארבעה קירות בבית, מנסה לתמרן כזה כאימא צעירה, ורחוק, כאילו אני לא בתל אביב, אני ברמת ישי, אז המפגשים האלה כל כך נתנו לי בוסט ואנרגיות קדימה, וחיבורים כל כך טובים, שמבחינתי זה החזיר הרבה מההשקעה בתוך, לא השקעה כלכלית, אלא השקעה של המיינדסט שאחרי זה הוביל אותי גם להישגים הכלכליים.
כן, מעולה. אני כך מבין אותך, אני הייתי יושב בבתי קפה, שלא היה לי משרד. לא הייתי נשאר בבית, אבל אך היו ילדים, היית חייבת להישאר בבית, אבל זה קטע. אז אמרנו לשים את עצמך ליד אנשים חונים, להיות בנדיבות, להבין את הצד השני ולייצר שטאפים נכונים, להציע בצורה איכותית לאנשים את השטאפים האלה.
ולמפות את הנכסים שלך.
למפות הנכסים שלך, מעולה. למרות שפה עוד פעם הרבה אנשים, אני לא בטוח שהם תמיד יודעים עד כמה יש להם נכסים. ופה לפעמים צריך עזרה גם.
בשביל זה אתה הולך לתוכניך.
לגמרי, לגמרי. אוקיי, ומה, בוא נדבר קצת על שיווק פרופר.
אוקיי.
מה צריך לעשות היום בשיווק לדעתך? איך ה...
לא צריך לעשות כלום. כדאי שתבחר לעשות.
אוקיי.
ותבחר מקומות שנוחים לך. עכשיו, אם בהתחלה לא נוח לך, סבבה, זה טוב שלא נוח לך. תעשה גם דברים שלא נוחים לך. אני מאוד מאמינה בווידאו, ממש מאמינה בווידאו.
טוב, היית אצל אירון מור קצת.
גם הייתי אצל אירון מור, וגם אני עושה רילזים לאנשים אחרים.
אוקיי.
אני באמת חושבת שיש איזושהי רתיעה להרבה בעלי עסקים, לצאת החוצה לרשתות החברתיות, וזה ממש טעות מרה, זה להשכיב כסף על הרצפה, ממש ככה. לא להיות בדיגיטל, בשנת אנחנו היום ב-2023, לא להיות בדיגיטל זה פשע, כאילו באמת. גם עסקים, ואני עובדת גם עם עסקים שהם הכי אולד סקול, ועבדו סבבה ומגלגלים על מיליוני שקלים בעולם האמיתי, נקרא לזה. ועסקים מאוד ותיקים של כאילו עשרות שנים. אם הם לא נמצאים בדיגיטל, הם פשוט מפסידים קהל, והם מפספסים קהל, והם יודעים את זה היום, והם עוברים לדיגיטל, הם בונים אתרים שמוכרים, אתרי אי-קומרס, הם בונים פרופילים ועמודים עסקיים ברשתות, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק. למה? כי הלקוחות נמצאים בכל מקום, אז גם לצאת מהתפיסה הזאת של הלקוחות שלי לא נמצאים שם, גם אם הלקוחות שלכם לא נמצאים שם, הקרובי משפחה שלהם נמצאים שם, ואז הם מפנים אותם לשם, והם אנשי השיווק שלכם בסופו של דבר. ואם אתה מדבר למשל על העניין הזה של דיכאון אחרי לידה לגברים, אז יכול להיות שאתה לא תהיה בפרופילים של אנשי הטיפול האלה, אבל אולי אשתך תהיה, ואז היא תחשף לזה דרך מטפלים שהיא עוקבת אחריהם, ואז היא תספר לך עליהם, ואתה תלך להיות מטופל אצלם. כאילו, אני מדברת על זה שהכל בנוי על הדוות, ואתה רוצה לחזק את הדוות שלך, ואתה צריך להיות ברשתות החברתיות, אני יכולה לעזור בזה, למי שצריך, זה כן לשחרר קיבעונות, וזה כן להבין שעסק זה לצאת מאזורי נוחות שלך, ועסק מצליח זה כל הזמן לעשות דברים שאתה לא מרגיש איתם נוח, ולהפוך אותם להיות נוחים.
תרשמו את מה שאת המשפט הזה, חבר'ה. תרשמו את זה, זה להיות כל הזמן באזור שקצת לא נוח לך, אם יותר מדי נוח לך, אתה לא במקום טוב.
אתה פשוט לא גדל.
אנשים יבינו את זה. כן, אתה לא נמצא
אני רוצה להגיד לך שכאשת חינוך בזמנו, וגם יש לי תואר ראשון שהוא מאוד רלוונטי לעסק שלי בתולדות האמנות.
אוקיי.
ויש עוד תואר שלמדתי בפילוסופיה של החינוך, וכמו שאתה מבין זה מקצועות מאוד טכנולוגיים, ומאוד ככה חדשניים.
כן.
ואני הגעתי כשבניתי את העסק, ובעלי הוא מהנדס והוא הכי טכנולוגי בעולם והכל. אבל כשבניתי העסק שלי לא יכולתי להסתמך עליו, שהוא יגיע בערב ואז יעשה לי טובה שבונה לי איזה עמוד נחיתה. ופשוט הלכתי ולמדתי איך בונים עמוד נחיתה ואיך עושים אוטומציה במערכות דיבור. ואחרי זה בהמשך, כשהתחלנו לנהל עמודים וכאלה, אז הייתי צריכה ללמוד טיק טוק, וללמוד איך לערוך רילס, ואיך לעשות כתוביות, וכל המערכות האלה, והיום, וקנווה, איך לעבוד עם קנווה, שזו תוכנה, כאילו אני מעריצה את מפתחי קנווה, מבחינתי הם הרבה יותר גאונים מסטיב ג'ובס לצורך העניין, כי זה באמת כלי כל כך גאוני.
אני נראה לי עושה איזה 3% ממה שאפשרי לעשות בקנווה, והייתי נדיב עכשיו שאני אומר 3%, כי כל הזמן אני שומע על זה, ואני עובד עם קנווה באופן קבוע, אבל אני לא משתמש בזה באופן כזה.
לא, אני עושה שם דברים מדהימים, ועוד פעם, אני לא בן אדם טכנולוגי, אבל הייתי, אתה יודע, האילוץ הזה של ללמוד דברים טכנולוגיים, וכל פעם, ומבחינתי, כל פעם ללמוד איזושהי תוכנה חדשה, זה היה להיסטור, זה כאילו, אני, האוטומט שלי זה כאילו, אין לי כוח השטויות האלה עכשיו, כאילו, מה זה רילס, מה זה רילס, זה נכנס לפני איזה שנה, כן? הרילס, הוא אולי שנה וחצי. כאילו, איך אני עכשיו אערוך סרטון כזה, כאילו, כל הדברים האלה, הכל באמת נורא קל ללמוד אותו, גם לאנשים לא טכנולוגיים, ואני אומרת את זה כי אני, כי אני הדוגמה לדבר הזה.
ואפשר ללמוד זה ביוטיוב בחינם היום את הכל, את הרוב, והבעיה היא זה באמת לא הלמידה, כמו שאנחנו מבינים.
זה היישום, אבל אני אומרת כאילו, זה לצאת מאזורי הנוחות שלי כל הזמן, כל הזמן. למה? כי אני רוצה לתת שירות יותר טוב ללקוחות שלי, כי אני רוצה להתעדכן כל הזמן במגמות שיווק חדשות, כי אני כל הזמן, אני, הטיק טוק שלי, רובו ככולו, מלא ניסויים, ניסויים בטרנדים האלה, ובליפסינג הזה, וכל הדברים האלה, כי למה? כי זה לא מעניין אותי כרגע, בשלב הלמידה של הטיק טוק, מאוד, אם זה שם אותי באיזשהו מקום מגוחך, או לא שם אותי במקום מגוחך, או לא, כי אני עכשיו בעמדה של ניסוי וטעייה, ומבחינתי לטעות מלא, אבל בינתיים כשאני טועה, כן מתווספים יש שם עוקבים, יש לי שם תגובות, מגיעים משם לקוחות, זה גדל בצורה מאוד מהירה, אז גם על זה צריך לשים לב, לפעמים אני רק בניסוי וטעייה, זה יצא גרוע, סבבה, אני לוקחת את זה בחשבון והכל טוב.
ואנשים חייבים להבין, ה-80 שלך זה הרבה פעמים ה-100% של מישהו אחר, אתה לא חייב להיות פרפקט, דיברתי על זה, אני מדבר על זה מלא פשוט, אני רוצה לתחון לאנשים, אבל אם אני עכשיו אקח קורס דיגיטלי או הרצאה אפילו, ואני אשים שם את ה-100% של הידע שלי, אנשים יקומו וילכו, הם לא צריכים את ה-100% מהידע, הם צריכים את הקצת, הם צריכים את הביסים, הם צריכים את הזה, ואם את מדברת על שיווק, זה באמת סוג של ביסים, עד שאתה מגיע לדבר הגדול האמיתי, ששם מסודר לך בדיוק את הכל, בגלל זה אני מאוד מאוד חסיד של תוכניות ליווי וקורסים, במיוחד של תוכניות ליווי, אבל הפרפקציוניזם הזה הורג אנשים, הורג אנשים.
גם אם הפוסט לא בדיוק מדויק, וגם אם התמונה לא יצאה הכי טוב, וגם אם הריל יצא הרבה פעמים, קרה שחתכתי רילזים באמצע בטעות, כי זה כאילו היה רק דקה וכל מיני כאלה. בסדר, אבל הנוכחות היא מאוד חשובה, ועדיין הבינו שיש שם מסר שהוא חשוב, ומסר שהוא מעניין ושווה לעקוב, וכל הדברים האלה. אז באמת, לשחרר הרבה הרבה דברים, וכן, להיות ברשתות, כי זאת הבמה שלנו, זאת הבמה שהעולם נותן לנו כמעט בחינם, וזה פשוט גורם לאנשים גם לפגוש אותנו בצורה הרבה יותר פשוטה.
לגמרי, לגמרי. ואני גם יוסיף, בעיניי זה סוג של במה שמשם אתה צריך להביא בסופו של דבר לרשימה. בעיניי אין מנוס מרשימה.
רשימה ואתר, נכון.
רשימה, תפוצה ואתר. אתר עוד איכשהו אני יכול להתווכח על זה, כי אני המון שנים עבדתי בלי אתר, עד שדייקתי את עצמי, ועד שהבנתי מי אני בכלל.
לא משנה, אז דף נחיתה, סיים.
דף נחיתה, נכון. אבל רשימת תפוצה, כי אני רוצה שאנשים יבינו, שברגע שיש לך רשימת תפוצה, אז המאגר מידע הזה, קודם כל אפשר לעשות לו פרסום ממומן, מאוד מאוד זול יחסית. אתה יכול לטעון את הרשימה שלך, להעלות אותה לפייסבוק, לעשות פרסום ממומן, אך ורק לאנשים שהורידו את המדריך שלך לפני שנה, שנתיים, 5 שנים, ואז אתה בעצם, אתה כל הזמן הקהל שלך רואה אותך, וגם יסגרו לך את הפייסבוק, את האינסטגרם, לא יודע מה, את הוואטסאפ, היום זה גם קורה לפעמים.
זאת הנקודה, זה נכס שלך.
וזה נכס שלך, זה נשאר איתך. אני שבוע, לפני שבועיים, היה לי בעיה עם רב מסר, שגם איתם יש לי בעיות. לא משנה, הם עושים שם שדרוגים, אז לא היה לי גישה לרשימה שלי, אני במשך איזה 4 ימים, אני התפוצצתי, כאילו אמרתי, חבר'ה, מה קורה? מה העניינים איתכם? אבל אתה צריך גם וגם בעיניי, מעולה, מבחינת נוכחות, ככה לקראת סיום, אז את אומרת שנוכחות יומיומית, היום אנחנו מדברים על לפעמים...
האידיאל הוא נוכחות יומיומית.
יומיומית, ולהעלות סטורי היום, כמה סטורים? אנשים מעלים היום 15-20 סטורים ביום לפעמים, 10, 5, נכון?
אני באמת חושבת שאין פה איזושהי תורה, בסדר? כאילו, אני משתדלת להיות ברשתות כמה שיותר. אני אגיד לך שאני ממלא אחרי כל התורות, ממש לא, אבל... בוא נגיד ככה, אם החלטת להיות כל יום ברשתות, ואתה מצליח פעמיים בשבוע, הצלחת עדיין פעמיים בשבוע יותר מכלום. אז גם לשחרר את המקום הזה, כאילו תהיו כמה שאתם יכולים ועוד קצת. כמה שאתם מצליחים ועוד קצת, וכן לדחוף את הדבר הזה קדימה. למה? כי אנשים רוצים, אם יש לכם מה להגיד, אנשים רוצים לשמוע את זה. ולפעמים דברים שנראים לכם מובנים מאליהם, וידע שנראה לכם נורא מובן מאליו, ומה, אנשים לא יודעים את זה? לא, אנשים לא יודעים את זה. שזה מקום ש... הרבה פעמים נגיד, יצא לי לכתוב כל מיני דברים, אפילו בהודעות, או זה בדיוק למנטורים הגדולים האלה וזה, ואז, וואי, לא חשבתי על זה. כאילו לכל אחד יש לך מה לתרום.
כן.
אז גם המקום הזה של... של הטיפים כאילו הכי בסיסיים שלכם בעסק, יכול להיות שזה למישהו יכול לשנות את החיים, כאילו באמת, אפילו מהמקום של היעילות בשיווק, או מהמקום של איך לנסח, כל מיני נוסחאות של ניסוחים, או כל מיני, נגיד שאלה שאני כל הזמן אומרת ללקוחות שלי, לשאול את עצמם, שאנשים שואלים, כאילו, אם אני כותבת מסר, ומישהו יתחיל לקרוא את המסר, אז אנשים שואלים את עצמם באופן לא מודע, האם למדתי מזה משהו, או מה יוצא לי מהמסר הזה? כבר זה מדייק אותך במקום של המטרה של מה שכתבת. כאילו, אל תספר לי סתם סיפור לא מעניין על לקוח שלך, שלא למדת מזה כלום, וסתם רצית לכתוב איזה, או אל תשלח לי, כאילו, אל תפרסם פוסט, שהמהות של הפוסט זה צילום שכותב, יו, את כזאת מהממת, עזרת לי מלא. מה הצד השני אמור להבין מהדבר הזה?
כן.
תספרו, תיתנו איזשהו ערך, תיתנו איזשהו מנגנון של למידה, תמדלו איזשהו משהו שעשיתם שם, ותיתנו את המהממת הזה רק כקישוט, כי זה באמת כתמונה, זה לא ייתן שום דבר.
לגמרי, לגמרי, ואני יכול להגיד שאני, אחד הדברים שאני רואה שעובדים לי מאוד, והלקוחות שלי יפים על זה, זה אם אין לך מה לכתוב יותר מדי, היום תשאל שאלות את הלקוחות שלך, שאלות
נכון.
שהם ישאלו את עצמם, מה עשה לי טוב היום, מה הדבר הכי, שאני הכי מודה עליו, שלחתי שבוע שעבר ביום שישי לרשימת תפוצה, שלחתי על איזשהו טופס לסיום שבוע והכנה לשבוע הבא. עם המון שאלות.
מגניב.
אנשים עפו על זה, עפו על זה. אתה רואה כמה, כמה תגובות על דבר, שפשוט לקחתי את השאלות שאני שואל את עצמי, על מה אני מודה, מה היו הצלחות שלי, ומה עמדתי השבוע, ומה אני צריך להכין לשבוע הבא, מה יעשה את השבוע הבא יותר טוב.
איזה סנדוויץ'ים להכין השבוע לילדים.
בדיוק, דברים כאלה. זה לא היה שמה. יפה, אנחנו ככה לקראת סיום, תגידי, מישהו, משהו, ספר, תוכנית, מישהו שככה היית היום, בדיעבד מסתכלת לאחור, שמאוד השפיע עלייך, ספר, סרט, בן אדם, סדנה, מה ככה, אם את ממדלת? לא יודע, יכול להיות שאין לך, יכול להיות שיש לך כמה, אבל משהו
מלא.
אחד
ש...
מה, תני אחד, ככה שאנשים יוכלו... לעקוב אחרי מישהו, לראות עוד מישהו, ללכת לסדנה, לראות
אז
סרט.
אז אני רוצה לספר לך, ספר. אפשר שנייה, שתי דקות של סיפור?
יאללה, לכי על זה.
אפרופו זימון וכאילו פוקוס ופולו-אפים, שלא דיברנו על פולו-אפים, אבל תעשו פולו-אפים. תפסיקו לחשוב שאתם נודניקים ותעשו פולו-אפים. אני אספר לכם עכשיו סיפור יפה.
רגע, רגע, אז לפני הפולו-אפים, אז אני רק עושה סדר במה שאמרנו, בסדר? לפני הסיפור. אחד, תשים את עצמך ליד אנשים הנכונים. שתיים, להיות בנדיבות, שלוש, כשאתה עושה, לחתור לשטאפים, אבל כשאתה מייצר שטאפים, תמיד לחשוב על ה-win-win situation, ואיך אתה ניגש לצד השני, כדי שזה יהיה לו...
לא ל-win-win, על ה-win שלו.
על ה-win שלו, בדיוק, כדי שזה באמת יעבוד עבורו, ובאמת ירצה לעבוד איתך. 4, לצאת מאזור הנוחות, חבר'ה, לצאת מאזור הנוחות, אני נוח מדי, המצב כנראה לא מתקדם, משהו עוצר שמה, לחיות שיווק באופן יומיומי, בנוכחות יומיומית, לבדוק מה הפלטפורמות שנכונות לך, ודיברנו על זה שצריך להיות גם ברשתות, וגם בסוף, לאגור את זה ברשימה, קבוצות וואטסאפ, רב מסר, שלח מסר, whatever, ודבר שבאמת לא דיברנו עליו, לפי דעתי מספיק, חבר'ה, רוב העסקאות נסגרות בפולו-אפ, רוב העסקאות, אתה צריך לחזור לבן אדם, זה לא אומר רק אחרי שיחות מחירה, זה בכלל, הסרטון, ואז אחרי הסרטון, ואז הוא מקבל מסרים מסוימים, ולפעמים לעשות סגמנטציה בתוך הרשימות שלך, אבל הפולו-אפים האלה, זה מה שסוגר את רוב העסקאות, ואמרת שזה לא להציק, אני אומר, זה לא להציק, אני לא מוותר עליך, זה העניין, אני כשאני חוזר ללקוח, ואני כאילו מציק לו, יושב לו פה, נו מה קורה, מתי אתה נרשם, נו מה קורה, למה לא נרשמת, זה לא לוותר עליו, אני אשבע לכם שיש לי עכשיו לקוחה, לא לקוחה, היא מישהי שרצתה, חושבת על ליווי, שאני כאילו, אני כאילו קצת אמרתי, טוב די, לא יודע אם היא במיינדסט הנכון, אבל דוגרי, כואב לי הלב, כואב לי הלב בשבילה, כואב לי הלב, אני יודע שאם אני, היא לא מתחילה עבודה, או איתי או עם מישהו אחר אגב, היא, זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה, וחבל לי.
אני ממש מבינה אותך, ממש. עכשיו, אז אני אדבר על הפולו-אפ וההשראה, ואז אני אדבר איתך גם על ההשראה השנייה.
אוקיי.
אז בזמן הקורונה נסגרו המכוני כושר, אתה זוכר? אז הייתי יוצאת לריצות בחוץ, בשביל הזה של סובב רמת אישה. והייתי שומעת באוזניות את אמיר ארדוף, עם פודקאסט האסטרטגיה. סופר מומלץ, אני באמת, כאילו...
בכלל, אני מת עליו, אמיר ארדוף, אלוף.
גם היה לכם אחלה פודקאסט, אני ממש אהבתי את הפודקאסט שלכם. ושמעתי אותו באוזניות וזה, ואמרתי, וואי, אני חייבת להגיע אליו, הוא כאילו המנטור של המנטורים, ואני חייבת כאילו לעבוד איתו, ואז, הפלא ופלא, ראיתי, קיבלתי מחברה איזושהי מודעה שהוא מחפש איש תוכן לעבוד איתו. מפה לשם, לקח לנו, כמובן שישר כתבתי לו והצעתי את עצמי וזה, וזה לקח כמה חודשים של פולו-אפים, עד שהתחלנו לעבוד ביחד, אנחנו עובדים ביחד כבר תקופה ארוכה, יותר משנה, ובאמת, כאילו, הבן אדם השראה מטורפת, מטורפת, כאילו יצירתי בקטע שאני לא פגשתי, ויש לו מין נחת רוח כזאת.
לגמרי.
שאני לקחתי ממנה המון.
שאותי אישית היא מעצבנת, זה לא פייר, זה כאילו לקח לאנשים אחרים בפלנטה...
אני מרגישה פשוט שהחוסר דרמה שלו, והניתוח שלו של מהלכים שעובדים, ועוד יותר על מהלכים שלא עובדים, והפנייה למהלך הבא, היא כל כך יוצרת שקט בתוך העסק, לא מנוחה, אבל שקט, כאילו, אוקיי, סבבה, זה עבד, סבבה, ממשיכים עם זה, זה לא עבד, אוקיי, אז איך משנים את הדבר הזה, ואיך עושים את המהלך הבא, כאילו, אין דרמה, אלא כן. יש ניתוח עסקי מאוד 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 מדויק, אז אני מרגישה שגם הפודקאסט שלו, בזמנו כששמעתי אותו, והיום אני שומעת אותו המון, הוא יוצא כל שבוע, ויש גם לייב בפייסבוק שלו, ובכלל הנוכחות שלי בסביבת הבן אדם הזה, היא מעיפה אותי גבוה, כי הוא פשוט, יש לו, אני חושבת שגם, יש לנו מין הדדיות כזאת, בחלופת רשמים ורעיונות, והשיחות שלנו, אני מרגישה באופן אישי, שאני נתרמת ממנו, הרבה מאוד, וגם שאני תורמת לו, ואת יודע גם, הרי בפגישות הראשונות, אני בהתחלה, הייתי קצת באיזושהי, אני עדיין בעירת כבוד כלפיו, כן, אבל עדיין במין גם סוג של חשש כזה, שכאילו, מה יש לי לתת, כי אתה יודע, מה שזה, ידעתי מה יש לי לתת, אבל לא הייתי בביטוי עצמי מלא.
היית באוברוולמינג קצת,
כנראה. והיום אני, עם עירת הכבוד שיש לי כלפיו, שהיא מטורפת, כי גם ככל שאתה מכיר אותו יותר, אתה מבין שהבן אדם גאון,
כן.
אבל שלא יהרוג אותי על הדבר הזה. אבל, אבל זה נורא כיף להחליף רעיונות עם, עם בן אדם כזה. וההשראה השנייה שהיא חברה, ושאני מאוד מאוד אוהבת אותה, ועשינו גם כמה פרויקטים ביחד, ו...
אני יודע מי את הולכת להגיד, כן? תגידי, בוא נראה.
נו, תגיד.
אני, לדעתי יעל גלאזר.
נכון.
אין, יעל... אין, 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 אני מכיר את ה... אין, מכיר את המטריה,
יעל
חברים.
היא... יעל היא אישה שקודם כל היא עברה כל כך הרבה, ב... גם בחיים האישיים, אבל גם בחיים העסקיים שלה,
mm-hmm.
שקודם כל היא באמת לראות אותה מהצד, זה... זה פשוט מדייק, זה מאוד מדייק. וגם השילוב שלה בין הרוח לפעולות,
לגמרי.
לגשמיות, זה משהו שאני לוקחת ממנו המון, המון.
Mm-hmm.
וגם היא חברה מאוד טובה, זאת אומרת, היא כל הזמן נמצאת בנתינה ובשפע ו... כאילו לא משנה מה זה, אני כאילו ארצה לשאול, או ארצה להתייעץ, או ארצה לחלוק, זה מאמן אני, שתמיד יהיה לה את הזמן הזה.
אני יכול להגיד, סיים, אני, אגב, גם עמי ארדוף וגם יעל גלאזר היו פה בפודקאסט, שניהם היו גם בכנסים, ויעל הייתה בכמה כנסים שאני כבר ארגנתי, ויעל, אני ממש אוהב. מה שאת אומרת, בול, אני לפעמים
מסתמס
איתה.
היא פועלת מתוך נדיבות אינסופית.
נדיבות אינסופית, באמת, יעל, אוהבים אותך מאוד. אני באמת אומר.
וכאישה, כאילו אנחנו עובדות אותו גיל, כאישה לאישה, עם ילדים בבית, עם כל הדברים האלה, זה, כאילו זה שם לי מול הפרצוף מודל של, כאילו, של סבקוץ' מלגה, כאילו, הכל אפשרי, הכל כאילו הגיוני, יש דברים שהם לא הגיוניים וזה בסדר, וגם לפעול כנשים בעולם שהוא בו הוא מאוד מאוד גברי.
Mm-hmm.
לפעמים, היום כבר לא, אבל היו קטעים שכאילו הוא מאיים גברי, ואנרגיות ש... אני לפעמים מרגשתי שהאנרגיות שלי נהיות קצת גבריות בעולם הזה, ושזה לא טוב לי.
כן.
שאני כן, כאילו היום אני מרגישה שאני פועלת גם בסייקל הנשי שלי, באופן אישי, וגם שזה בסדר, שזה סבבה, שזה טוב שיש לי ימים של התכנסות וימים של פריצה, ושאני יודעת להספיק בשלוש שעות דברים שאנשים יכולים להספיק בשבוע, וזה בסדר שיש לי ימים כאלה, ויש לי ימים שכאילו אני אלך ואני אלך לאיזה עגלת קפה פה באזור מול הטבע, ושם אני אבלה את היום שלי והכל סבבה, ולהתנתק מרגשות אשם בדברים האלה.
כן.
אני חושבת שהרבה מהאנרגיות האלה גם ספגתי מיעל.
מדהים.
וזהו, אני אוהבת אותך, יעלי.
בואי, זה הפך להיות פרק שלי, השתפכות לזה, אבל אנחנו מפרגנים היום להרבה אנשים, ואת מפרגנת כל הכבוד לך, וזה כיף גדול, באמת.
אז זהו, אלה ההשראות שלי, אז תעקבו גם אחריהם, גם לה יש פודקאסט מדהים, שני פודקאסטים מעולים, פשוט תכתבו יעל גלאזר בגוגל פודקאסט וזה יעלה, פודקאסט האסטרטגיה של אמיר גם יעלה, ואולי בעתיד גם יהיה לי פודקאסט שלי.
יהיה. תגידי, אדם חי עומד שהיית רוצה להיפגש איתו לאיזה ארוחת בוקר, קפה, פגישה, מישהו שהיה או עדיין בעולם, ובא לך לשבת איתו קצת עם האלה, למדל את המוח, להקשיב, לקבל אהבה, לא יודע. זה יכול להיות מישהו מהמשפחה?
וואי,
זה
אני כאילו, אני נושמת ועולות לי כאילו זה, אבל הייתה לי סבתא, שהיא נפטרה לפני, ממש לפני שהתחתנו, לפני 13 שנה היא נפטרה ביום הולדת שלי.
וואו.
כן, היא הייתה ניצולת בירקנאו, והיא כל הזמן אמרה לי, כאילו גם כשהייתי ילדה וגם זה, היא רצתה שאני אעשה עסק בתחום אחר לגמרי, אבל... היא אמרה לי, את צריכה לעשות עסק, את תצליחי, וזה היה כל כך רחוק ממני, כאילו הייתי בטוחה שאני אהיה שכירה כל הזמן והכל, והיא עלתה לארץ עם שני ילדים, בגיל יחסית מבוגר, כמעט נושקת ל-40.
וואו.
והיא עבדה המון שנים כמחלקת תה בכיתן, והיה לה את האוכל הכי טעים בעולם, הונגריה כזאת, היא הרדקור. לא דופקת חשבון לאף אחד, כאילו אני מרגישה שכאילו הרבה ממנה תמוע בי, הייתי שמחה להיפגש איתה גם, וגם היו לה תמיד, כאילו, היו לנו שיחות כמו שתי חברות, כאילו הייתה פתוחה בראש בקטע אחר, באמת. היא סיפרה לי לפרטי פרטים מה היא עברה, וכאילו,
וואו.
אף פעם כל שאלה שלי הייתה נענית, ובא לי לפגוש אותה לארוחה, גם כדי לספר לה על העסק, וגם לשאול אותה מה היא חושבת, ואיך היא הייתה חושבת, כי הייתה לה ראייה מאוד, היא כאילו, הייתה הכי רחוקה מבעלת עסק, אבל מצד שני, היה לה ראש מאוד מתוחכם, יצירתי, והומור נורא נורא. אחד, אני נוטה לחשוב שאני גם בן אדם עם, עם הומור, וכל המקום הזה נורא השפיע עליי, גם על ה, כאילו, על האהבה שלי לאוכל, אני נורא פודית כזאת וזה.
נורא פודית.
כן, אני באמת אוהבת לאכול אוכל טעים. לא, אתה מכיר את זה שכאילו אתה רוצה לטעום מהכל כל הזמן וכזה, אז כזה.
מכיר,
אז,
מכיר.
אז היא לידה אותי לטעום מהכל. אז אני הייתי רוצה לפגוש אותה, גם לשמוע ממנה, גם, גם כדי לספר לה על העסק שלי ושהיא תתגאה בי, וכאילו לספר לה מה אני עושה. וגם כי אני נורא מתגעגעת, כאילו, זה, זה בסוף. וגם אני בטוחה שהארוחה הזאת, זה יהיה כנראה אצלה בבית, משהו שהיא בשלה, ואני נורא 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 מתגעגעת לזה.
יאללה. יפה, יפה.
ואני מרגישה שהעסק מאפשר לי לטעום מהכל, שזה גם קטע.
Mm-hmm.
כאילו, אפרופו אוכל וכאלה, אני מרגישה שזה פשוט נותן לטעום מהמון דברים, להתנסות במיליון דברים. אני מרגישה שהחיים הם הרבה יותר מעניינים ככה.
אתה רואה כמה את צריכה פודקאסט?
כן? אוקיי.
כן, לגמרי.
סבבה.
יפה, יפה.
אבל תודה שריגשת אותי ככה, זה פתאום עלה לי כזה, זה, והפרצוף שלה עלה לי ראשון שם.
מדהים, 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 מדהים. תגידי, לסיום, סיומת, איפה פוגשים, רואים, מחפשים, שומעים עלייך, איפה עוקבים, איפה נמצאים, מה הכישורים?
תכתבו בגוגל דנה גוררי, אתם כנראה תגיעו אליי. אין עוד דנה גוררי. אני בדקתי את זה, אין, יש דנה גוררי. אז דנה גוררי בגוגל, תמצאו אותי באינסטגרם, בפייסבוק, האתר שלי עכשיו בהקמה. איפה עוד אפשר למצוא אותי? אפשר למצוא אותי ברחובות רמת ישי, בית מרים, החוגים של הילדים שלי שם.
יפה.
בכנסים, אני הולכת, באמת משתדלת ללכת להרבה לימודים, כנסים, לראות הרבה אנשים. ובזום, אני המון המון בזום, אז פשוט תלחצו בזום, סתם.
יאללה, מעולה. אנחנו נשלח לכם קישור. מעכשיו את מפיצה כל יום, הנה זה הזום, תבואו. מעולה. טוב, תשמעי, דנה, מה אני אגיד לך? It's been a pleasure, it's been emotional, כמו שאומרים בלוקסטוק ושני קנים מאושנים. אני כל כך שמח שסוף סוף נפגשנו.
וואי, ממש שמחתי, והייתה שיחה מה זה כיפית, באמת.
נכון, נכון.
ממש, אפילו לא ידעתי שאני בקדמת הבמה, זה ממש חמיא לי.
הנה. הנה, את עכשיו בקדמת הבמה. יפה מאוד. חברים יקרים, אני מאוד 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 מקווה שנהניתם. אני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שגם דנה, אם תרשמו לנו בתגובות, אם זה ביוטיוב, אם זה בכל מקום אחר שתראו פוסטים, מה לקחתם מהפרק הזה? מה זה עשה לכם? מה האינסייט שלכם? מה הייתם רוצים לשפר, לשנות אצלכם בעקבות הדבר הזה? מה זה הזיז אצלכם? מי שעוד לא עשה סאבסקרייב, אני שוב אגיד כמו בפרקים הקודמים, כנראה שמשהו אצלך לא בסדר, תעשו סאבסקרייב כדי שתוכלו לקבל את הפרקים האלה שיעלו לכם, מתי שהם רק עולים, ביום שהם עולים, ותדרגו אותנו. אז זהו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. דנה יקרה, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו נתראה בהמשך. ביי חברים, תהנו.